אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
תיק רפואי, מגישה דקלה אהרון שפרן.
ב-11 ביוני, בסביבות השעה 11 בלילה, פרצו השודדים לביתה של בטי מונרו בנורת'המפטון שבאנגליה. בתחילה, שלושת הפורצים העמידו פנים שהם שוטרים, אך לאחר מכן הם לקחו מביתה של הקשישה בת ה-93, את התיק שלה, כרטיסי אשראי, שרשרת זהב שהייתה על צווארה, וגם את השעון שהיה שייך לבעלה המנוח. זמן מה לאחר השוד, בטי החלה לחוש ברע. היא סבלה מחולשה, רעידות, ולא הצליחה להירדם. היא הושפזה בבית חולים, והרופאים הבחנו כי היא סובלת מתסמונת הלב השבור. כחודשיים לאחר מכן, בטי מתה בבית החולים. לרייצ'ל זה קרה אחרי שהתווכחה עם הבן שלה. נושא הוויכוח לא פחות ולא יותר, הברקזיט. במהלך חופשת חג המולד היא גילתה שהבן שלה הצביע בעד עזיבת האיחוד האירופי, מה שעורר ויכוח אז בין השניים. רייצ'ל רצתה לצאת מהבית לסיבוב קצר כדי להירגע, אבל לפתע חשה כאב חזק בחזה, ונפלה לרצפה כשהיא מתקשה לנשום. הפרמדיקים שהוזקו למקום הבהילו אותה לבית החולים, שם הובחן כי הרקע להתמוטטות היה תסמונת הלב השבור. המקרה הזה נגמר דווקא טוב, ורייצ'ל שבה הביתה לאחר אשפוז קצר. טקוטסובו, זה השם הלא רשמי של התסמונת, ביפנית, קד דייג מסורתי ששימש את הדייגים היפנים כדי לצוד תמנונים. מקור השם הוא דמיון לצורת הלב שנראה אצל הלוקים בתסמונת כמו קד עם צוואר בקבוק צר. תסמונת הלב השבור תוארה לראשונה ביפן בשנת 1990, ובשנת 2006 סופגה התסמונת כמחלת לב על ידי ארגון הלב האמריקני. היא מתרחשת בדרך כלל לאחר אירועים המלווים במתח נפשי עז, כמו אהבה נכזבת או ויכוחים נמרצים, ומתאפיינת בכאב בבית החזה ובקוצר נשימה, בדומה להתקף לב. התסמונת שכיחה פי 10 יותר בנשים לעומת גברים. מסתבר שאחרי ככלות הכל, אכן אפשר למות מאהבה. שלום לכם וברוכים הבאים לתיק רפואי, פודקאסט הסקט הבריאות של כאן חדשות. והיום אנחנו מדברים על הלב שלנו. היום נבקש לברר איך לזהות התקף לב. מה צריך לדעת כשמתחילים לעשות ספורט, ואיך זה קורה שאנשים שנראים בריאים לחלוטין, מתמוטטים פתאום באמצע ריצה בערי ירושלים. נדבר על מה שנשים פשוט חייבות לדעת על התקפי לב ועל הסיכון המוגבר שלהן לחלות, וגם נדבר על משפחה שבה האם וארבעה מבניה מתו מדום לב. הצעיר שבהם בגיל 38. הטכנאים שלנו הם גלית רום ודני רוקי. תודה מיוחדת לאופיר ברק. בואו נגיד שלום למי שעזב את מסדרונות המחלקה הקרדיולוגית בבית החולים סורוקה ונמצא איתנו כאן היום, פרופסור דורון זגר, שלום.
שלום וברכה.
נשיא האיגוד הקרדיולוגי בישראל ומנהל מערך הלב בבית החולים סורוקה, תודה שהצטרפת אלינו, אנחנו יודעים שאתה אדם מאוד עסוק.
תודה שהזמנתם אותי.
אוקיי, קודם כל, חמישה דברים שסיכוי סביר שלא ידעתם על הלב שלנו, אני בכל אופן הופתעתי כאן. אחת. האם כפי שנהוג לחשוב, הלב שלנו הוא בצורה ובגודל של אגרוף? והתשובה היא?
לא רחוק מזה.
כן, אבל לא בדיוק.
לא בדיוק.
כלומר, אנחנו מדברים על פחות או יותר לב שהוא בצורה של אגרוף, אבל לא בגודל של אגרוף אחד, אלא שני אגרופים בערך.
בערך, כן.
משהו כזה. לב של אדם מבוגר שוקל בין 300 ל-350 גרם, הוא גם לא ממש נוטה לשמאל, אלא הוא נמצא באמצע ונוטה לשמאל קצת.
הוא באמצע וטיפה שמאלה, כן.
שתיים. לב של אישה עובד קשה יותר במרכאות מאשר לב שפועם בגופו של גבר. האם זה נכון?
הם דומים.
דומים. מה זה לא נכון? שלוש. האם הלב יכול להמשיך לפעום גם מחוץ לגוף, כל עוד יש לו אספקת חמצן קבועה?
כן, יש בבעלי חיים אפשר לעשות ניסיונות כאלה שאפשר לשים לב עם אספקת דם והוא ימשיך לפעום.
זאת אומרת שלב נמצא מחוץ לגוף, אבל עדיין כל עוד יש לו אספקת חמצן,
נכון.
אתה תראה לב שממשיך לפעום.
נכון.
זה די מדהים העובדה הזאת. ארבע, האם יש קשר בין הגובה שלנו ובין הסיכון לחלות במחלת לב? מחקרים שונים מעלים שיש לגובה קשר לשורה של בעיות רפואיות, ובהן גם קשר למחלות לב?
זה משהו שולי לחלוטין.
לא לדאוג, גם אם אתה...
לא לדאוג, לא להתעסק עם זה. יש לנו כל כך הרבה דברים יותר משמעותיים להתעסק איתם באורחות החיים שלנו, שזה באמת לא חשוב.
האם בעלי חיים מפחיתים את הסיכון שלנו לפתח מחלות לב?
היו עבודות כאלה, כן. היו עבודות כאלה שבעיקר לגבי כלבים. אבל כמו הרבה מחקרים מהסוג הזה, נשאלת השאלה מה הסיבה ומה המסובב. האם אנשים שהם יותר רגועים נוטים לאמץ יותר בעלי חיים או הפוך?
מעניין.
אבל כן, יש קשר בין זה שיש לך חיית מחמד לבין זה שיש לך פחות מחלות לב.
מעניין. נלך אולי לבסיס. מה הם הסימנים להתקף לב? מה התסמינים הקלאסיים? איך אני יכולה לזהות שהאדם שלצידי עומד בפני התקף לב?
זאת שאלה מאוד חשובה, ואם כמה שיותר אנשים בציבור ידעו את התשובות לשאלות האלה, אנחנו נחסוך חיים של בני אדם. על זה מדובר, על הצלת חיים. הסימנים האופייניים הם קודם כל לחץ בחזה. לחץ בחזה שלעיתים קרובות, אבל לא תמיד, קורן לכתף השמאלית, לזרוע השמאלית, לכף היד השמאלית. הרבה אנשים מתלוננים על תחושת נימול בכף היד השמאלית. לפעמים הכאב הוא לא ממש בחזה, לפעמים הוא יהיה בבטן העליונה. לפעמים הוא יהיה בגב, לפעמים הוא יהיה רק בכתף, לפעמים הוא יהיה אפילו בצד ימין של החזה. וכאב כזה שאתה לא רגיל אליו, שלא משהו שאתה או את מכירים, שנמשך, לא כאב של שניות, כאב של שניות הוא לא חשוב, אבל כאב שנמשך דקות רבות, בעיקר אם הוא מלווה בעוד דברים, קוצר נשימה, הזעה, דפיקות לב וכו', אלה דברים שצריכים לעורר תשומת לב, והדבר היחיד שנכון לעשות במצב הזה, זה להתקשר למד"א.
לא לנסות להגיע בעצמך לבית החולים.
ודאי שלא. זאת שגיאה נפוצה שלצערנו הרב, אנשים פה ושם משלמים עליה בחייהם, מפני שהסכנה הגדולה בהתקף לב בשעות הראשונות, זה התפתחות של דום לב. וזה קורה. אם זה קורה לך או לך באמבולנס של מד"א, סיכוי עצום שתצאו מזה בלי פגע, מפני שתקבלו מכת חשמל מיידית וזה יסתדר. אם זה קורה חלילה, באוטו הפרטי שלך, בדרך לבית החולים, זה ייגמר במוות. אז הדרך היחידה לנהוג היא להתקשר למד"א. זה מה שנכון לעשות כשעולה חשד כזה.
חשוב מאוד.
ואל תעשו את השיקול הזה של זה יעבור וזה יהיה בסדר וזה בטח כלום וזה בטח משהו שאכלתי. אלה סיפורים שאנחנו שומעים כל יום. תנו לנו להגיד לכם את זה. תנו לנו להגיד את זה שום דבר, זה יעבור, זה לא מלך.
מה אתה תעשה בבית החולים כשהגיע אליך אדם במצב כזה?
אנחנו קודם כל נגיע להבחנה. אנחנו קודם כל, בעיקר באמצעות ה-EKG ובדיקות דם, נגיע להבחנה אם באמת מדובר בהתקף לב. אנחנו קודם כל, על ידי זה שננטר את קצב הלב של המטופל, נוכל לטפל מיד בהפרעות קצב מסכנות חיים אם יתפתחו. וזה באמת קשה להבין עד כמה הדבר הזה הוא עניין של הכל או לא כלום. זאת אומרת, הפרעת קצב קטלנית שגורמת לדום לב, אם היא מתרחשת מול צוות רפואי, בדרך כלל, כמה שניות לאחר מכן, אחרי מכת חשמל, המטופל מתעורר ולא קרה לו כלום.
מדהים.
הוא לא יודע מה רוצים ממנו.
מדהים. ואם זה יקרה מחוץ לכותל,
אם זה קורה בבית, הוא ימות. אז זה בערך, על זה מדובר. אחר כך אנחנו על פי ה-EKG נחליט, תלוי בסוג ההתקף, כי יש סוגים שונים, אם יש מקום לעשות באופן דחוף צנתור, באופן מיידי, על מנת לפתוח את העורק הכללי שנחסם, ולהקטין בכך את הנזק ללב. גם כאן, כל דקה שעוברת, הנזק יותר גדול.
כלומר, הזמן כאן הוא מרכיב מאוד קריטי.
קריטי. מאוד קריטי, כן.
אולי צריך ללכת צעד אחד נוסף אחורה ולשאול מהם גורמי הסיכון שלי לפתח התקף לב או מחלת לב.
אז זאת באמת נקודה מאוד חשובה, ואנחנו בימים אלה אוספים נתונים מהציבור הישראלי, ואנחנו כבר יכולים לומר שהמודעות היא לא משהו. ובאמת גורמי הסיכון האלה הם מאוד מאוד מרכזיים. בואו נתחיל מהסיגריות, כי זה הדבר שהוא הכי בשליטתנו. זה הדבר שהוא הכי בידינו. עישון הוא גורם סיכון כבד מאוד למחלות לב וכלי דם. ומי שמכם מעשן, זה הדבר הראשון שאתם צריכים לחשוב עליו. אסור לעשן. זה הדבר החשוב ביותר. כי האפקט של העישון הוא עצום, על אחת כמה וכמה במי שיש לו כבר מחלת לב. אני אומר כל פעם למטופלים שלי, שאם לא תפסיקו לעשן, מה שאנחנו, הרופאים, נעשה הוא לא חשוב. אנחנו לא נצליח, אנחנו ניקשל. כי העישון חזק מאיתנו. גורם סיכון כבד נוסף זה רמת הקולסטרול בדם, או יותר מדויק, רמת הקולסטרול הרע, מה שנקרא ה-LDL, ה-Low Density Lipoprotein, שהרמה בדם שלו קשורה בקשר ישיר לסיכון למחלות לב וכלי דם, כי זה החומר ששוקע בכלי הדם וחוסם אותם, הקולסטרול. וההמלצה שלנו היא שכל אדם, לפחות מגיל 40, אבל לעתים גם קודם לכן, ידע את רמת הקולסטרול שלך. לכו להיבדק, תבדקו את הקולסטרול שלכם, ותשאלו את הרופא שלכם, האם זה בסדר, האם הרמה הזאת היא בסדר.
לאחרונה היו המלצות שהפחיתו את הרמה כן. של הקולסטרול, שממנה צריך כבר להתחיל להיות מטופל, נכון? נכון. משהו ככה אמרת לי נכון. בקצרה לפני שהתחלנו את ההקלטה הזאת.
נכון. האיגוד האירופי לקרדיולוגיה, שהאיגוד הקרדיולוגי בישראל הוא חלק ממנו, הפחית לפני שבועיים בנייר עמדה חשוב את ערכי היעד של קולסטרול. כאשר ערך היעד תלוי במי מדובר. זה מאוד נמוך כאשר יש כבר מחלת לב, שם אנחנו רוצים שה-LDL יהיה פחות מ-55. זאת אומרת, הגישה היום היא יותר אגרסיבית ממה שהייתה בעבר, מפני שהצטברו הוכחות לכך, שכשאנחנו מורידים את ה-LDL מתחת לרפים מסוימים, אנחנו מונעים מחלות לב ומונעים מוות. יתר לחץ דם וסכרת הם גורמי סיכון חשובים. אנחנו לא יודעים לרפא אותם, אבל אנחנו יודעים לאזן אותם. ומי שיש לו יתר לחץ דם, הוא צריך להיות מאוזן, ומי שיש לו סכרת, היא צריכה להיות מאוזנת.
וואנס אתה מאוזן, אז הסיכון שלך פוחת. למרות שיש לך את הבעיה, הסיכון שלך פוחת.
כן. אולי הוא לא משתווה למי שאין לו בכלל את המצב הזה, אבל הוא בהחלט פוחת. יש עוד גורמי סיכון נוספים שצריך לשים אליהם לב, שהם עודף משקל ומיעוט פעילות גופנית. אנחנו צריכים לשמור על משקל גוף תקין, ואנחנו צריכים לשמור על דיאטה בריאה, ואנחנו צריכים לעשות פעילות גופנית. ואלה דברים מאוד מאוד חשובים למניעה.
מדהים שכל פעם אנחנו מגיעים לדברים האלה שהם, אתה יודע, בסיסיים, כן. שזה גם תזונה נכונה, גם פעילות גופנית, אבל אין מה לעשות, בשורה התחתונה תמיד זה מגיע לשם. אתה צריך לזוז, אתה צריך לאכול כמו שצריך, כדי להפחית בצורה משמעותית את הסיכון שלך.
אבל תראי כמה הטיפול הזה הוא זול. לעשות פעילות גופנית לא דורש השקעה, לא דורש שום דבר. גורם סיכון נוסף שהוא מאוד משמעותי, אבל אין לנו כל כך מה לעשות איתו, זאת הגנטיקה. אנחנו בדרך כלל לא יכולים להחליף את ההורים שלנו, זה כבר מאוחר מדי. אבל המשמעות של הסיפור המשפחתי מאוד גדולה, מפני שאם את או אתה יודעים שאחד ההורים ושני אחים לקו במחלת לב, זה אומר שאתם וילדיכם נמצאים בסיכון מוגבר. אז מה זה אומר? אמרתי, את ההורים לא נחליף כבר, אבל לא לאשן אפשר, לשמור על משקל אפשר, לשמור על תזונה נכונה אפשר, לעשות פעילות גופנית אפשר, ולא להוסיף שמן למדורה.
אוקיי, כשעבדנו על הפרק הזה בפודקאסט שלנו, מיד עלה לי בראש המקרה של אסתר. אסתר היא אישה שאני מכירה הרבה מאוד שנים, ויש לה משפחה של הסיפור מעניין מאוד שקשור בדום לב. הלכתי לשתות איתה קפה. בוא נשמע. נסעתי לרמת גן, ואני עכשיו בסלון של בית משפחת גרג'י, סלון שאני מכירה טוב מאוד מאז שהייתי ילדה. שלום אסתר, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
כל מצוין, יש כאן שני כלבים מאחורייך, ויש כאן ציפור שלא ברור מהי, אולי זה מיינה בכלוב.
לא, זה בולבול.
אני אגיד לך למה באתי עד לכאן בבוקר הזה. בפודקאסט שלנו אנחנו עכשיו מקליטים פרק על לב, וזכרתי שלמשפחה שלך יש סיפור מאוד יוצא דופן בענייני לב. אז תספרי לי אולי מי מהמשפחה שלך לקה בליבו או היו לו בעיות בלב.
ארבעה אחים שלי ואמא שלי נפטרו מדום לב, מגיל 38 עד גיל 60. אמי נפטרה בגיל 72. שתי האחיות שלי זכרונם לברכה עברו גם כן ניתוח לב פתוח. שיהיה בריא אחי צביקה, שתהיה בריאה אחותי שפרה גם עברו לא מזמן ניתוח לב פתוח. הילדים של אחותי אחד עבר ניתוח לב פתוח והשני עבר סינטור בגיל 35.
בגיל 35 עבר סינטור?
כן, אני בעצמי עברתי פעמיים סינטור. כנראה שזה משפחתי.
כן, זה נשמעת כמו רשימה מאוד מאוד ארוכה.
כן.
אני מסתכלת עלייך, אישה יפה, מלאת חיים, מלאה בשמחת חיים. העובדה שכל כך הרבה אחים שלך ובני משפחה לקו בליבם וקראו להם מקרים כאלה, איך זה גורם לך להסתכל על החיים בצורה אחרת? זה מבאס, זה מפחיד.
זה מפחיד, אין מה להגיד. במקרה של האחים שלי, שתיים ישנו בלילה, לא קמו בבוקר, ואחד היה בבית שנפל ונפטר, אחי אמנון, ואחי מאיר הגיע לבית חולים, עד שהגיע לבית חולים כבר נפטר. לא הספיקו להציל אותו. אנחנו לא יודעים מי ישן בלילה, מי לא יקום. זה באמת מפחיד ומדאיג מאוד. אני דואגת מאוד לאחים. לאחיות, לא יודעים מה יהיה לנו מחר.
זה גורם לך להאריך את החיים יותר, לדעתך?
אני חושבת שכן. לעשות יותר, ליהנות יותר, לתת יותר, לחיות יותר כמו שצריך.
טוב, אז זה באמת מקרה שנשמע לי יוצא דופן, אבל איך זה קורה? מה אנחנו יודעים על מקרים משפחתיים מובהקים של בעיות לב?
מחלת הלב האיסכמית, שהיא הסיבה המובילה במחלות לב למוות, יש לה קשר משפחתי מאוד חזק, שבדרך כלל המרכיב המשותף בין בני המשפחה בהקשר הזה זה כולסטרול גבוה. אז אם יש בני משפחה, או בוודאי אם יש יותר מאחד שלקו במחלת לב, בעיקר בגיל צעיר הכוונה, כלומר, גברים מתחת לגיל 55, נשים מתחת לגיל 60 פחות או יותר, בוודאי ששאר בני המשפחה מדרגה ראשונה צריכים לשים לב לזה, צריכים לבדוק את הכולסטרול שלהם, צריכים לא לעשן, צריכים להקפיד על פעילות גופנית ותזונה נכונה וכו' וכו'. עכשיו, יש סיבות משפחתיות למוות שאינן מחלת לב איסכמית, כמו מחלות של שריר לב, כמו הפרעות קצב גנטיות, אבל בוודאי שבסיטואציה כזאת כדאי להתייעץ עם קרדיולוג, לנסות להבין מה המכנה המשותף לאותם מקרי מוות, ואיך מונעים מבני משפחה אחרים ללקוט באותה צורה.
אני רוצה להעלות כאן נקודה שאיכשהו מעניינת הרבה אנשים שהם צעירים יחסית, בני פחות מ-45-50 בוא נאמר, ששומעים מכל מיני חברים שלהם על סיפורים כמו הסיפור הבא. נאמר, בחור בן 40 בערך, ספורטיבי למדי, רץ לו בערי ירושלים, לפתע, ללא שום התראה, הוא צונח ומתמוטט בעקבות דום לב. סיפור שאני מכירה באופן אישי, שפשוט היה באמת צירוף מקרים מטורף, שבדיוק באותו זמן עברה במקום בריצת בוקר אישה, שהיא גם אחות בטיפול נמרץ, בהדסה עין כרם. היא הגישה לו עזרה ראשונה, והוא הובהה לבית החולים, בסופו של דבר חייו ניצלו. עכשיו, זה סיפור אחד שאני במקרה מכירה. אנחנו מכירים סיפורים נוספים דומים. איך דבר כזה יכול לקרות? אדם צעיר בלי רקע משפחתי ידוע, מתמודד עם אורו הלבבי.
כן. אז אני ענה בשתי מישורים. המישור האחד הוא שאני לא יודע מה היה לאותו אדם ספציפי, אבל הדום לב יכול לקרות ביותר מסיבה אחת. לא כל מי שעובר דום לב עבר התקף לב. אנשים יכולים לעבור התקף לב, דום לב בגלל מחלות לב אחרות, כמו למשל מחלות של שריר הלב, שיכול להיות שלא נתנו את אותותיהן עד אותו רגע. כמו בעיות במערכת החשמלית של הלב, שיכולות להיות מולדות, ואין איזה שום קשר. זה לא קשור לא לתזונה ולא לפעילות גופנית ולא לשום דבר, זה משהו שאנחנו נולדים איתו.
אבל יש שם רכיב גנטי?
כן, וזה יכול להתבטא בכל גיל. אז לא כל דום לב פירושו התקף לב. התקף לב ללא ספק הוא הסיבה הכי שכיחה, אבל לא היחידה. וגם אם אותו אדם עבר התקף לב, תראי, אנחנו כמובן נתקלים מדי פעם בסיפורים מהסוג שאת מספרת, אולי לא כל כך דרמטיים, אבל אדם שכמו שאני אומר לפעמים למטופלים, אין לי במה להאשים אותך, אתה עושה הכל נכון, ובכל זאת הוא בא בהתקף לב. אז מה שאני אומר למטופלים במצב הזה, זה שלולא היית מתנהג כל כך למופת,
זה מגיע לפני כן.
אולי זה מגיע 10 שנים קודם. אנחנו לא יודעים למנוע הכל. אנחנו יודעים לומר שאנשים שגורמי הסיכון שלהם מאוזנים היטב ועוסקים בפעילות גופנית, לוקים במחלות לב הרבה פחות מאלה שלא. זה לא אומר שהסיכון שלהם הוא אפס.
מה זה אומר לגבי אדם שרוצה להתחיל לעשות פעילות גופנית מאומצת, נאמר, שהוא לא היה רגיל אליה לפני כן? הוא לא יודע על איזושהי בעיה שיש לו, אבל יכול להיות שהוא צריך לבדוק טוב לפני שהוא מתחיל לעשות פעילות כמו ריצה או פעילות גופנית אחרת?
הכלל הוא בהדרגה. הכלל הוא לא לקום מהקורסה שלא קמת ממנה 20 שנה ולצאת לחצי מרתון, זה לא רעיון.
אתה אומר, בטטת קורסה ל-24, 22, 42, לא.
הכל בהדרגה. אני מציע שכל אחד שעושה את הדבר המבורך הזה, כי זה דבר מבורך ביותר, יתייעץ עם הרופא שלו, שלה, לגבי האם צריך עוד משהו. פה ושם הרופא יחשוב שאולי כדאי לעשות בדיקת לב במאמץ, גם תלוי באיזה גיל מדובר. אבל הלוואי שיותר אנשים היו עושים את זה.
מה ההמלצות שקיימות היום לגבי בדיקות שגרה? אתה הזכרת אותם. מאיזה גיל אני צריכה לעשות בדיקות שגרה? מה אני צריכה לעשות?
כן, ההמלצות הן לבדוק את הכולסטרול מגיל 40 בגברים ומגיל 50 בנשים. אלה ההמלצות הפורמליות. אני חושב שזה רעיון בכלל לא רע לבדוק את זה גם קודם. את לחץ הדם צריך לבדוק גם כן. סוכר בצום או המוגלובין A1C, שזה מדד לסכרת גם כן, להתחיל לבדוק בערך מהגילאים האלה. ומגיל אפס, תזונה נכונה ופעילות גופנית, ולא לעשן.
בשנה שעברה הכנסת מאשרת הצעת חוק שלפיה בכל מוסדות החינוך יוצב מכשיר של בעצם דפיברילטור. אנחנו זוכרים את המקרה הטרגי של נערה בת 15, בר הירשמרנד, שמתה מדום לב בבית הספר במהלך ריקוד, מוות שכנראה היה יכול ככל הנראה להימנע אם במקום היה דפיברילטור. מה דפיברילטור עושה בעצם?
החוק להצבת דפיברילטורים במקומות ציבור, שלאיגוד הקרדיולוגי היה תפקיד לא מבוטל במלחמה להעברתו לפני כ-10 שנים, הציל עד היום וימשיך להציל המון המון אנשים מדהים. בישראל. ואנחנו מדי פעם רואים באמת אנשים שמובאים אלינו שחייהם ניצלו בזכות המכשיר הזה. כשלוקים בדום לב, הסוג השכיח של דום לב נקרא פרפור חדרים, זה מצב שבו החדרים של הלב במקום להתכווץ מפרפרים, ואין שום תפוקת לב, הלב למעשה עומד. מכת חשמל מהירה במצב הזה מפסיקה את הפרעת הקצב ומחזירה את הלב לפעולה תקינה. זה בדיוק ההבדל בין חיים ומוות. וכאשר יש מכשיר כזה בהישג יד, והחוק מחייב להציב אותו במקומות ציבוריים עם מספיק...
מעל 500 איש.
כן, כן. שדות תעופה, תחנות רכבת, אולמות וכו'. זה בדיוק ההבדל. כאשר מישהו צונח בדום לב, אם יש מישהו, בדרך כלל מדובר באנשי ביטחון או עובדים קבועים שעברו הכשרה, וההכשרה הזאת היא קצרה ומינימלית.
טוב, כמה זה מסובך לעשות את זה? זה נראה כל כך...
נורא פשוט.
זה לא מורכב.
לא, 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 זה נורא פשוט. זה מכשירים סמי-אוטומטיים, הם אומרים לך, שימי את זה פה, הוא מדבר אלייך המכשיר. שימי את זה פה, שימי את זה פה, תלחצי פה, תעשי ככה. הכשרה מינימלית וזה מציל חיים כל הזמן.
מדהים. מחקר שפורסם לפני כמה שנים בלדלנסט, כתב את הרפואי היוקרתי הזה, מצא קשר בין מספר שעות עבודה לבין עלייה בסיכון לחלות לסבול גם משבץ מוחי וגם ממחלת לב איסכמית. כן. זאת אומרת, מי שעובד מעל מספר מסוים של שעות בשבוע, אנחנו כאן ביום חמישי, כבר סוף השבוע, מה אנחנו יודעים על הזיקה הזאת?
קודם כל זאת זיקה אפידמיולוגית. זאת אומרת, אספו פה מחקרים אפידמיולוגיים וגילו שיש קשר בין זה שאדם עובד יותר מ-40 נדמה לי שעות בשבוע,
40 שעות בשבוע,
לבין סיכון מעובר. מפה והלאה זה עניין של השערות, מפני שאי אפשר מתוך המחקר לומר את זה בוודאות. אבל ניתן לשער שאנשים שעובדים הרבה מאוד שעות, יש להם פחות זמן לפעילות גופנית, אולי התזונה שלהם פחות מאוזנת, אולי רבים מהם עובדים בישיבה, ויושבים שעות רבות משך היום, אולי זה הקשר.
אבל באמת, מה אנחנו יודעים על הקשר בין סטרס לבין בעיות לבביות?
קיים ללא ספק. קיים ללא ספק, אנחנו יודעים שסטרס חריף הוא זרז להתפתחות של התקף לב, וגם סטרס כרוני, אנשים, יש עבודות על זה שאנשים שמתוסכלים במקום העבודה שלהם, שמרגישים שמתאמרים בהם במקום העבודה שלהם, דברים כאלה, יש להם יותר מחלות לב את לידם, כן.
עצוב. דיברנו מקודם על כך שחזרת מכינוס
של האיגוד הקרדיולוגי האירופי.
מה אתה יכול להגיד לנו על לאן זה הולך? כלומר, לאיפה השדה הטיפולי הולך בימים האלה בתחום הזה?
או, יש המון דברים חדשים. אנחנו ב-20 שנה האחרונה בישראל הורדנו את התמותה ממחלות לב בחצי. מהתקפי לב. זה מה שאנחנו יודעים לעשות. ואנחנו ממשיכים לעשות דברים כאלה.
איך עשיתם את זה?
עם שלל של התערבויות, עם צינטורים, עם תרופות, עם טיפול בהפרעות קצב, עם ניתוחים, עם הרבה התערבויות שאנחנו יודעים לעשות, ועם מניעה מאוד יעילה. יש לנו תרופות חדשות באי ספיקת לב, שהיא מחלה קשה ומסוכנת. יש לנו תרופה חדשה לטיפול במחלה של שריר הלב, שעד לפני שנה לא היה לה שום טיפול, מחלה בשם המילואידוזיס, מחלה שהיא הייתה קטלנית לחלוטין, ועכשיו יש לנו טיפול יעיל עבורה. אז אנחנו מתקדמים מאוד מהר, ואני אפילו לא יכול לדמיין איפה נהיה בעוד 10 שנים, נהיה מקום הרבה יותר טוב.
פרופסור דורון זאגר, נשיא האיגוד הקרדיולוגי בישראל, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום.
שמחתי להיות, תודה רבה.
האמת היא שאני יוצאת מאוהרת משהו מהשיחה עם פרופסור זאגר, אבל יש משהו שאני עדיין לא לגמרי סגורה לגביו. אופיר, אתה יכול לבוא רגע?
היי סיס.
תגיד, דיברנו עם פרופסור זאגר על התסמינים של התקפי לב.
כן, אני לגמרי על זה. כאבים בחזה, בידיים, בחילות, חולשה... לא כל כך טוב לי. הרופא הלך כבר?
כן, אתה קצת היפוכונדר כמו שאני זוכרת. קצת, לא הרבה.
אולי אני אתפוס אותו בחנייה? רגע, אז מה אמרת לגבי התסמינים?
זהו, אני זוכרת שקראתי פעם שיש הבדל מאוד גדול בין התסמינים של התקפי לב בגברים ובין תסמינים של התקפי לב בנשים.
וואלה, מה ההבדל?
הנה, תראה, יש כאן מחקר מאוניברסיטת ארקנסו, תסתכל. 43% מהנשים הנבדקות ששרדו התקף לב לא דיווחו בכלל על כאבים בחזה במהלך ההתקף. 70% מהם סיפרו על עייפות לא רגילה, קשיים בשינה, תחושות של חרדה.
מעניין. אבל התסמינים שלהם שונים, אז אולי גם קשה יותר להבחן אותם?
בדיוק. תראה, כתוב כאן שבגלל הקושי באבחון התקפי לב בקרב נשים, הרבה פעמים לא מצליחים לטפל בהן בזמן. שזה ממש מבאס.
אולי תדברי עם הקרדיולוגית שמתמחה בתחום הזה?
באמת היא שאני חושבת שיש מישהי שממש תוכל להתאים.
מעולה. אז אולי תקבי לי תור על הדרך? לא יודע, אני מרגיש קצת עייף, קושי בשינה.
לחצים בחזה.
נראה לי גם קצת חרדה.
אל תתמוטט שוק, אני מיד חוזרת.
תודה.
אנחנו נמצאים עכשיו באולפנים של התאגיד בירושלים, תופסים כאן את דוקטור דנה צפת רגע לפני שהיא ממהרת לכנס על טרשת עורקים. שלום דוקטור צפת.
בוקר טוב.
את מנהלת את המרכז לבריאות לב האישה בהדסה עין כרם. למה בעצם צריך מרכז נפרד לטיפול בבעיות לב בנשים?
יש כמה סיבות. הסיבה העיקרית היא שנשים פחות מודעות לזה שגם הם יכולים לחוות התקף לב. כשלגבר יש כאבים בחזה, מיד כולם מחפשים את הטלפון כדי לפנות למד"א. כשלאישה יש לה כאבים בחזה, היא אומרת, אולי הרמתי משהו, עשיתי יותר מדי, לוקחת שתי אקמול וממשיכה לעשות מה שהיא צריכה לעשות. אז חלק אינטגרלי מהעבודה שלנו במרכז, להעלות את המודעות בקרב נשים. אם לאישה יש כאבים בחזה, אי נוחות בחזה, קוצר נשימה, אי יכולת לקחת נשימה עמוקה, וגם יש איזשהו ידע פנימי שמשהו לא בסדר, אז היא צריכה, היא חייבת לפנות לעזרה.
התסמינים של התקפי לב בנשים שונים קצת מאשר אלה שבגברים, זה נכון?
זה נכון ולא נכון. כל התסמינים הקלאסיים גם קיימים בקרב נשים. נשים, 85% מהנשים שחוות התקף לב חוות כאבים בחזה או אי נוחות בחזה. למרות זאת, יש שכיחות יתר בקרב נשים להתקפי לב ללא כאבים בחזה. אני מדברת לפעמים על היהלום של הלב, אז מהלסת או הגב האחרון עד הכתפיים ועד האזור של הצרבת, אלה המקומות שיכול להיות שיש הסימנים של התקף לב ללא כאבים קלאסיים בחזה.
כלומר, את מה שסימנת לי עכשיו עם הידיים על הגוף, מין יעלום כזה שמתחיל בשרעפת, עולה לכתפיים, ואז ללסת. כלומר, כל האזור הזה, אנחנו יכולים להרגיש בו כאבים, ויכול להיות שזה בעצם תסמינים של התקף לב.
זה לאו דווקא כאבים. לפעמים זה לחץ, לפעמים זה אינוחות קשה, זה לאו דווקא כאב. אומרים שיש משהו על החזה שלא נותן לבן אדם לקחת נשימה. לפעמים יש עייפות חריגה. כולנו עייפים, כולנו עושים יותר מדי, אבל יש עייפות חריגה שלפעמים הולכת עם אי יכולת ללכת לישון. התסמינים האלה צריכים להביא לבן אדם להגיד, אולי באמת אני חווה התקף לב. ובקרב נשים זה דורש עוד צעד, והצעד הזה זה לפנות לעזרה. אנחנו הרבה פעמים מפחדות לפנות לעזרה ממי שאנחנו חושבים שיגידו שאנחנו היסטריים, יזלזלו בנו שהגענו למיון, וכל הדברים האלה זה הדברים המגדריים שמשפיעים על ההחלטות שלנו, והענייני המגדר, אני חושבת, הם מה שמונים ממנו לפנות לעזרה, וזה מה שגורם לנו לבוא באיחור לבית חולים ולקבל טיפול קצת מאוחר מדי, שזה עולה לנו בשריר הלב.
אני קראתי מחקר שהיה באוניברסיטת ארקנסו, שלפיו 43% מנשים שנבדקות ששרדו התקף לב, לא דיווחו על כאבים בחזה במהלך ההתקף. זה אומר שכמו שאת אומרת, אולי הם יגיעו מאוחר יותר לטיפול. מה זה אומר על הסיכויים שלהם לצלוח בשלום את ההתקף? האם לנשים יש סיכוי גדול יותר לכך שלא יעלו על זה שמדובר בהתקף לב, לכך שהטיפול בהם אולי יתאחר?
את מדברת על כמה דברים שכולם מאוד מאוד חשובים. הדבר הראשון זה שמפני שהסימנים או התסמינים קצת שונים וההרגשה קצת שונה, איך שאנחנו מתארות את זה קצת שונה, אז אנשים לפעמים לא שומעים מה שאנחנו אומרים בגלל איך שאנחנו כנשים מתארות את הבעיה. וזה עוד עניין מגדרי, ואני באמת כשאני מלמדת סטודנטים, אני מראה אישה מספרת על התסמינים וכולם אומרים, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתה, אנחנו צריכים ללמד את, גם אנשי מקצוע איך להקשיב לנשים כדי להבין איפה התסמינים בתוך הסיפור. גם צריכים ללמד נשים להיות הרבה יותר ברורים כשמשהו מפריע להם. חלק מהעבודה שלי זה להעצים נשים לפנות לעזרה. אנחנו תמיד חוששים וזה עולה לנו בשריר הלב. אנחנו יודעים בממוצע אישה במדינת ישראל לוקח לה עוד 59 דקות לפנות לעזרה, ועד שהיא פונה לעזרה ועד שמגיעים, אז בסוף היא מגיעה לטיפול כמעט שעה וחצי יותר מאוחר מאשר גבר. זה אחד מהסיבות שההישרדות של נשים לאחר התקף לב במדינת ישראל הרבה יותר נמוכה מאשר גברים.
זאת אומרת, הסיכוי של אישה לצלוח התקף לב, לשרוד התקף לב, הוא נמוך יותר מאשר זה של גבר?
אישה במדינת ישראל שעוברת התקף לב, פחות מ-90% מהנשים האלה בחיים חודש אחרי ההתקף. התמותה בקרב נשים זקנות, וגם התמותה בקרב נשים צעירות יותר גבוהה מאשר גברים, כמעט פי שלוש. חלק מהסיבה זה האיחור בהגעה, חלק מהסיבה היא שנשים בדרך כלל חוות את התקפי לב שלהם בגיל יותר מבוגר מאשר גברים, והרבה פעמים הן יותר חולות מאשר הגברים.
הסיבה שבגללה אצל נשים זה מגיע בגיל יותר מאוחר היא ש... ההורמונים שלהם עד גיל מסוים, עד גיל המעבר, יגנו עליהם יותר?
ככה תיאוריה. אישה עד גיל המנופוזה זה מאוד נדיר שהיא תעבור התקף לב, חוץ מאם היא מאשנת או אם יש לה סכרת. אישה מאשנת לא מוגנת על ידי הורמונים, אולי ההפך.
עוד סיבה מצוינת להפסיק לעשן?
חד משמעי. עישון בקרב נשים היא גורם סיכון הרבה יותר משמעותי מאשר בקרב גברים, ובקרב גברים זה לא זניח.
ואת אומרת, אישון וסוכרת הם בעצם גורמי סיכון לאירועי לב גם לפני גיל המעבר בנשים.
בדיוק. וגם הם מעלים את הסיכון בקרב נשים יותר מאשר הם מעלים את הסיכון בקרב גברים. דבר שאנחנו רק עכשיו מנסים להתחיל להבין.
את מנהלת מרכז לבריאות לב באישה. ואני חושבת על התחום הזה של רפואה מגדרית שבאמת מתפתח בשנים האחרונות, אבל בעצם מה קרה עד עכשיו? כל השנים נשים לא ידעו שהן חוות התקף לב, צוותים רפואיים לא זיהו את זה. זה נראה חלק ממשהו גדול הרבה יותר, כמו שאת אומרת, אולי אנחנו מפחדות יותר לבוא ולהגיד שמשהו לא בסדר, אנחנו לא בטוחות בעצמנו לגבי התחושות שלנו. מדובר בתופעות שהן אפילו תרבותיות או חברתיות או חינוכיות אפילו.
אני מאוד משוכנעת שההבדלים המגדריים יותר משפיעים על הפרוגנוזה שלנו מאשר ההבדלים הביולוגיים. אני חושבת
זאת אומרת, כן, משהו מאוד חזק.
זה מאוד מאוד, לדעתי זה מאוד מאוד חזק. אני חושבת שההתייחסות שלנו כנשים לאנשי מקצוע ברפואה, התייחסות של מערכת הרפואה לנשים, המחויבות שלנו לאחרים והסטטוס שלנו כ-caregivers, עשינו סקר ושאלנו נשים, מה תעשי אם מישהו לידך חווה הסימנים של התקף לב? אז 78% אמרו שהם ירימו טלפון למד"א. אז שאלנו אותם, מה תעשי אם את חווה את הסימנים? רק 56% אמרו שהם יפנו לעזרה.
למה?
אז רוב הזמן אנשים פשוט אומרים, זה לא זה, זה לא יכול להיות, לא יכול להיות שאני חווה התקף לב. גם יש עניינים כלכליים, אנשים מאוד מפחדים על העלויות של אמבולנס ומיון במקרה שזה לא זה. אני חושבת שהגברים יותר מוכנים לפנות לעזרה ויחשבו על זה אחר כך. אנחנו תמיד חוששות.
איך בעצם אפשר להגיע לאנשים ולהביא לכך שהם לא יידרדרו למחלת לב?
אז אנחנו במרכז לב האישה פונים לקהילה. אנחנו עושים עבודה בקרב המקומות עבודה. גם אנחנו עושים פרויקט בשיתוף עם עיריית ירושלים במנהלים הקהילתיים, מפני שאנחנו צריכים את השינויים התרבותיים, את הסביבה התומכת, וזה מה שיאפשר לנו לחיות חיים בריאים.
דוקטור דנה צפת, את עושה עבודה חשובה מאוד. תודה רבה לך שבאת אלינו לכאן היום.
תודה.
טוב, אני יוצאת מהפרק הזה עם תובנות קיומיות משהו. צריך לאכול בריא, פעילות גופנית זה חשוב, לאמץ חיית מחמד, עדיף כלב, כל הרגילים פלוס. אבל הקטע הזה של תסמונת הלב השבור מעלה באמת תהיות על הסטרס שאני מכניסה לחיים שלי, על עצבים, על לבבות שבורים. אולי גם לגבי מה שאנחנו צריכים לבחור, אם לקחת ללב או לא. תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו ושמתם לב. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט הסקט הבריאות תיק רפואי באפליקציה החביבה עליכם. אנחנו תמיד אוהבים לקבל גם תגובות, אפשר בפייסבוק של כאן חדשות או בחשבון שלי דקלה אהרון שפרן בפייסבוק או בטוויטר. אפשר גם להגיע אליי במייל של תאגיד כאן, dkla@kan.org.il. תודה שהייתם איתנו, מלב אל לב. להתראות.